בוקר טוב. אנחנו היום מתחילים את הסברת המושגים שהרמב״ם הציב אותם בתור מטרת ההקדמה הזאת. המושגים, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום. המושג העולם הבא הוא כבר הסביר אותו, שהוא תיאר גם את המושג העולם הבא וגם את המושג עונג. הוא אמר שזה מציאות נפשית, אחרי היפרדות הנפש מן הגוף, וגם את העונג, כמו שהוא הסביר באריכות, שזה סוג, זה עונג שכל מה שהנפש בגוף, אז אי אפשר להשיג מה זה בדיוק העונג הזה. אמנם, היהודים הטובים והרעים הנזכרים בתורה, כוונתה מה שאספר לך. ופה עכשיו בעצם הוא מתייחס ליהודים, דיינו לשכר או לעונש שמוזכר בתורה שבכתב. עכשיו, מה שאנחנו שמים לב, שהשכר והעונש שמוזכר בתורה שבכתב תמיד הוא בגשמיות. כן, בחוקותיי תלכו, ואתה תגיש בכם ביתם וכו' וכו', ואחר כך כתוב, ואם בחוקותיי לא תלכו, יש פרשת התוכחה, ככה גם פרשת כי תבוא, ככה גם פרשת והיה עם שמוע אפילו, שאנחנו רואים אותה כל יום. והיה עם שמוע תשמעו צדיי וכו' וכו', ואז אחר כך אם לא, ועצר את השמיים ולא היה מטר, והאדמה לא תנת ועולה, ואתה מהרה וכו'. כלומר, מתואר שכר ועונש בעניינים גשמיים. אז זה צריך להבין, מה פשר העניין. אומר הרמב״ם, ואומנם היהודים הטובים והרעים נזכרים בתורה, כוונתה מה שאספר לך, וזה שהוא אומר לך, אם תקיים אלה המצוות עשה יחל, כי יומן והשלימות בהם, ואסרים לך העיכובים כולם, לפי שהאדם יושר לו עסוק בעבודת השם, לא כשהוא חולה, ולא כשהוא רעב, או צמא, ולא בשעת מלחמה. ולפי כך יעד בסור אלו כולם, ושיהיה בריאים ושלמים, עד ששלם להם ידיעת השם, יזכו לחיי העולם הבא. הרי שאין תכלית תורת שמן הארץ ויאריכו ימים ויבריאו גופות, אלא יעזרו על קיומה באלו הדברים כולם. וכן אם יעברו יהיה עונשם של חשות המעיכובים כולם עד שלא יוכלו לעשות טובה, כמו שאמרת עכשיו עבודת השם הקרב וכולו וכולו. זאת אומרת, מה שהרמב"ם בעצם רוצה לומר, שכר ועונש גשמיים זה בעצם אמצעים. זה לא התכלית של השכר. כלומר, מציאות השכר, כמו שהזכיר מקודם, מציאות השכר זה העונג הנפשי שקיים בנפש האדם לאחר היפרדות מן הגוף, והעונג הזה הוא תוצאה מאיכות ההשכלה בדעת האלוהים של האדם. זה המושג של השכר. ושיא העונש...
לא הבנתי את זה. איך זה...
איך זה מה?
איך העונש... איך השכר הגשמי הוא בעצם...
לא, קודם כל אני אומר ככה, בוא נסדר את המושגים. השכר והעונש, מה שנקרא... שהם תוצאת המצוות, השכר והעונש הם תוצאת המצוות האמיתית, כן? זה בעצם העונג הרוחני לאחר ההיפרדות של הנפש מן הגוף, או הביטול של מציאות הנפש, כן? זה שיא העונש, ביטול מציאות הנפש, זה הקראת כמו שהוא הזכר מקודם, ויש כנראה גם כל מיני מדרגות באמצע, בין זה לזה. זה במצב של נפש נפרדת מן הגוף, נפש נפרדת מגוף. זה עיקר מושגי השכר והעונש. אז מה זה מה שרואים בתורה, שכר גשמי או עונש גשמי? השכר הגשמי והעונש הגשמי הם לא עיקר השכר והעונש, אבל המשמעות שלהם זה אמצעים להגיע אל השכר או מעכבים שמונעים מן השכר. בסדר? זה המשמעות של שכר ועונש גשמי. עכשיו, הוא היה חייב להגיד את זה, כי אם לא נסביר ככה, אז יוצא שהתורה מתייחסת לשכר ולעונג הגשמיים, כשכר והעונש. כן? ולא מה שהוא אמר מקודם, שזה ביחס למציאות נפש נפרדת מן הגוף. כי התורה מתארת שכר ועונש ביחס למציאות של נפש עם גוף. אז לכן אומר הרמב״ם, לא, זה לא עיקר השכר והעונש. עיקר השכר והעונש זה לנפש מן הגוף. זה על זה דיברה התורה, לא דיברה על זה בפרשיות האלה. ובפרשיות האלה, מה שהתורה מדברת על שכר ועונש, אבל לא השכר והעונש, נקרא לזה, המהותיים, אלא פה מדובר על שכר ועונש במשמעות של מסייעים או מעכבים מי להגיע אל המציאות של השלמות. אז אומר הרמב״ם, הרי שאין תכלית התורה שתשמן הארץ, שלא תבוא בטעות לחשוב שהתורה מתכוונת שהגשמיות הזאת זה תכלית התורה, ושאריכו ימים ויבריאו הגופות, אלא יעזרו על קיומה באלו הדברים כולם. זאת אומרת, אפשר יהיה לקיים את התורה על ידי זה שהמצב האחורי שלך הוא מצב תקין. חלק אם יעברו, יעון שם, שמה? שיתחדשו אותם העיכובים כולם, עד שלא יוכלו לעשות טובה. כמו שאמרת, אחרי שלא אהבת את השם לוקחה, בשמחה טוב לבב, ואהבת את אויביך. וכאשר תתבונן זו תתבונות הפלאה, תמצא כאילו אומר, אם תעשה מקצת אלה המצוות באהבה והשתדלות, כלומר, אם האדם מצידו יעשה את המצוות מתוך רצון ויתאמץ בזה, יעזור לך עליהן כולן, ושעשה ממך עיכובים המניעות, ואם תעשה מקצת אלה זלזול, זאת אומרת, זלזל במצוות, אביא עליך מניעות אם נעוך מכולם, עד שלא יושג לך שלמות ולא קיום. שלמות ולא קיום, הכוונה המשך הקיום. כמו שאמרנו שהקיום הנפשי לאחר ההיפרדות של נפש מן הגוף, תלוי בעצם מה השיגה הנפש. כלומר, כמה הנפש מצליחה להיות כלולה במציאות של נצחית, כן, של קיום. וזהו עינן אומרם עליה מה שלום, שכר מצווה מצווה או שכר עבירה עבירה. זאת אומרת, הרי הרמב"ם מסביר את זה, מה זה שכר מצווה מצווה? השכר של המצוות זה שתוכל לעשות את המצוות. והשכר של העבירה, כלומר, מה זה שכר? כלומר, עונש העבירה, מה שאתה מקבל בגלל העבירה, זה עבירה. זאת אומרת, זה עיכובים ממניעת המצוות, שבעצם יגרמו לאדם להמשיך בענייני העבירה, ועל ידי זה, הנפש שלו לא תימצא במצב של קיום שמאפשר את ה... קיום הנפשי לאחר ההיפרדות של הנפש מן הגוף, כמו שדיברנו בעריכות בפעמים שעברו. זה המשמעות של שכר ועונש גשמי, אומר הרמב״ם, כמו שאמרנו, זה אמצעים או מעכבים. טוב, עכשיו נכנסים למושג נוסף, מה זה גן עדן? ואומנם גן ועדן, גן ועדן זה שני דברים. הרי הוא מקום דשן מכדור הארץ, אומר לנו הרמב״ם, גן עדן, אל תדמיין איזה משהו רוחני. גן עדן זה משהו בגשמיות, בתוך כדור הארץ. רב המים והאילנות, יגלהו השם בני אדם לעתיד לבוא, ויורם הדרך אליו ויענו בו. כן, זאת אומרת, בהתאם למה שהוא אמר מקודם, שעיקר העניין של השפע החומרי, זה כדי לספק תנאים אופטימליים, כדי שאדם יוכל להתעסק בדברים המהותיים, זה גן עדן. זה גן עדן, זה סיפוק התנאים האופטימליים כדי לאפשר לבני אדם להיות מפתחים את עצמם במשמעות המהותית של מציאותם, באופן המיטבי. באופן המיטבי, זה גן עדן. עכשיו, מה הכוונה לעתיד לבוא? זאת אומרת שהאנושות תהיה במצב, כנראה, הוא מדבר על זה, שהאנושות תהיה במצב כזה שזה מה שמעניין את בני אדם והם רוצים ככה להיות שייכים, אלא כמו שאמר מקודם, שאם אדם מחפש את המצוות מתוך אהבה, מתוך השתדלות, אז אם האנושות תהיה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא ייצור תנאים סביבתיים, מה זה ייצור? סייע להגיע למצב שיש תנאים סביבתיים ש... מאפשרים את הפיתוח הזה. אתם יודעים שאתם נמצאים בגן עדן לדוגמה, כן? אני מדבר בשיא הרצינות. הגן עדן של הרמב״ם זה מה שיש לכם. נכון? מה יש לכם לעשות? יש לכם פה ארוחות זמינות, אתם לא צריכים לטרוח בשביל אוכל, לא צריכים לעשות קניות. אתם יכולים להיות עסוקים במושכלות כל היום. זה גן עדן. שאתה חושב שפעם זה היה? פעם זה לא היה. פעם אפילו אם אנשים היו מתאמצים ללכת ללמוד בישיבה, הם היו צריכים אחר כך לחפש מאיפה לאכול. הם יורדים למטה איזה כמה מדרגות ויש מה לאכול. מה פתאום? הם צריכים לתרוח אחרי מזונות. אפילו גדולי התנאים וגדולי המוראים, הם צריכים לחפש הרבה אחרי המזון. זאת אומרת, מה זה אחרי המזון? זאת אומרת, לא לוקסוס. רק כדי לחיות, כדי שאפשר יהיה לחיות. כן, ואנחנו היום ככה, זה גן עדן. זאת אומרת, ככל שהמציאות תהיה יותר משוכללת, בני אדם יוכלו להגיע למצב שצורכי החיים החומריים מאוד זמינים להם, שהכל מאוד מאוד זמין. אולי ימצאו בו צמחים נפלאים מאוד רבי התועלת והערבות, זולת אלה המפורסמים אצלנו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יכול להיות שגם כן יגלו כל מיני זנים של צמחים שהם מועילים מאוד, וזה כולו לא נמנע ולא רחוק אלא קרוב האפשרות. אומר הרמב״ם, אני לא מדבר על ניסים, אני לא מדבר על ניסים יוצאים מגדר הטבע. זה עדיין מדבר שהוא כלול בטבעו של עולם, שמצב שיהיה לבני אדם תנאים אופטימליים להביא את עצמם למצב האידיאלי. אפילו לא זכרת הוא התורה. זאת אומרת, גם אם התורה לא הייתה אומרת את זה, והיית שואל אותי האם יכול להיות שבעתיד יהיה מצב של תנאים מאוד מאוד טובים לבני אדם כדי להצליח להתפתח מבחינת הנפש והדבקות והשכליות וכולו, זאת אומרת, גם השכל הייתי אומר לך שיכול שיקרה דבר כזה. כי לא צריך נס בשביל זה, אז הוא רק אומר, זה בדיוק מה שהתורה דיברה. שהתורה מתארת את הדבר הזה, זאת אומרת, שהתורה אומרת לדוגמה על אדם הראשון שהוא שם בגן עדן, אז הכוונה היא שהיו לאדם הראשון את התנאים להתפתחות הנפשית, תנאים אופטימליים. כן, היה לו את מה שהוא צריך זמין, ו... עכשיו תחשבו שברגע שגם אנחנו נרד מהתאוות שלנו, אז בכלל זה, אנחנו גם לא נצטרך יותר מדי. כן, תחשבו לדוגמה, תקחו את רשבי. מה כתוב על רשבי? שהוא היה שותה מים, והיה אוכל חרובים, נכון? חרובים זה... אין בסופר חרובים. כאילו, מי אוכל חרובים? אבל זה אומר שמבחינה נפשית הוא היה כל כך מזוכח, שהוא לא היה צריך את החומריות הגסה שאנחנו מכירים אותה. כן? אז דמיינו לכם שאתה לא צריך לעבוד, יש לך איזה כמה עצי פרי שגדלים לך בגינה, וזה מספיק לך לכל הצרכים שלך. ולא צריך ויכוחים על השאלה אם להעלות את המס על משקאות ממותקים, ואפילו על הדיאט, אלא יש מים, כאילו, מה הדיון בכלל? ומה לעשות את המעשה שטות הזה? לשתות כל מיני משקאות ממותקים. זה שטויות, מה אנחנו צריכים את הדבר הזה? הנה, יש מים. מה אנחנו צריכים יותר מזה? עכשיו, בשביל זה אתה צריך אנושות מפותחת, מבחינה מוסרית, נכון? זאת אומרת, אפשר לחיות עם דברים כאלה. אבל ברגע שהגוף הוא... דורש את דרישותיו והנפש נוטה אחריו, זאת אומרת, נוטה אחר החומריות, אז אנחנו מסתפחים, כי אנחנו נהיינו צרכנים של דברים מאוד מאוד שמצריכים הרבה השקעה. אז אתה צריך הרבה השקעה, אתה צריך לייצר משאבים, איך תייצר משאבים, אתה צריך לעבוד. ואז זה נקרא להיות מגורש מגן עדן. כן? אתם מבינים מה זה להיות מגורש מגן עדן? להיות מגורש מגן עדן בעצם המשמעות היא להיות מגושם יותר, שצורכי החיים שלו יותר גסים, ואז הוא צריך לטור אחר המזונות. הוא צריך ללכת לחפש אפילו לאכול, כי הוא כבר לא מסתפק בדברים הזמינים. כן, הוא כבר צריך, זה... עכשיו, יותר מזה, גם ככל שאתה יותר מגושם, אז מעבר לאכילה, אתה גם צריך, אני יודע מה, לוקסוס כזה. אתה צריך בית גדול שצריך הרבה כסף כדי לבנות אותו, וצריך הרבה כסף כדי לתחזק אותו, ואתה צריך הרבה משאבים. אז תחשבו מה אנחנו עושים לעצמנו, זה התעללות עצמית, כן? אתה שגע לעצמך את הנפש דרך זה שאתה הופך להיות צרכן של כל מיני דברים שאפשר לחיות בלעדיהם, ואתה נהיה משועבד להם. זה נקרא להיות נטרד בגן עדן. כן, זאת אומרת, אתה מגורש מגן עדן, אתה חי ברמה כזאת נמוכה שהחיים שלך כוללים כל כך צרכנות חומרית שאתה אמור אתה הולך להשקיע בה הרבה מאוד שעות. בסדר, אבל זה מצבנו, כן? זה לא שעכשיו אנחנו יכולים לגדל עצי פרי וכל היום לעסוק במושכלות, זה לא מדרגה ששייכת לכל העולם. אבל פוטנציאלית, אומר הרמב״ם, אם אתה שואל האם זה אפשרי, על פי טבע העולם, התשובה היא כן. זה אפשרי, זה לא צריך להיות נס. זה רק שאלה של איזה רמה אנשים נמצאים. וזה בעצם מה שהתורה מתארת, שבעולם עתידי מתוקן, אז בני אדם כבר יוכלו להיות שייכים לסדר יום שונה מאשר סדר היום של היום. כן.
למה המקום של הגן עדן זה מקום שאם אפילו היום התורה אפילו לא הייתה צריכה להזכיר אותו, היינו צריכים להבין באופן הגיוני שהוא קיים?
למה? כי אם אתה מבין... הרמב״ם פשוט עושה חשבון, הגיוני, הוא אומר, אם אתה מבין שהאדם נועד כדי להוציא לפועל את הנפש, כדי להיות שייך לדבקות, וכדי להיות במצב כזה אתה צריך להיות שקוע בזה, ולא להיות מוטרד מדברים אחרים. זאת אומרת שפוטנציאלית זה דבר שאפשרי על פי טבע המציאות. וזה טבע האדם, רק אנחנו ערפנו לעצמנו. כן, קלקלנו את עצמנו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, מה זה אומר ביחס אלינו? זה אומר שביחס אלינו כמה שאנחנו פחות נשעבד את עצמנו לכל הגופניות ולכל המותרות ולכל העניינים האלה. נניח היום אנשים מאוד רוטפים אחרי רמת חיים חומרית, הם קוראים לזה רמה גבוהה. אז באיזה מושגים זה גבוה, אבל ככה קוראים לזה, נכון? עכשיו, מה בעצם הוא עושה, הבן אדם? אז הוא אומר לעצמו, אני אלך ללמוד מקצוע, שאני אקבל בחודש 30,000 שקל, כדי שמה? שמה? מה יצא? יש לך 30,000 שקל כל חודש, מה אתה עושה? אז יהיה לי בית לוקסוס, ויהיה לי מכונית לוקסוס, ויהיה לי ארוחות כיד המלך. מה אתה עושה כאילו? מה אתה עושה עצמך? זה מעשה שטות. אתה הולך לשעבד את עצמך כל הזמן לעולם החומר הזה. בשביל מה? כאילו, מה אתה תקבל מזה? מה אתה באמת מתקדם מהדבר הזה? חוץ משעבודים של השעבודים של השעבודים, מה זה נותן לך? אז לא אומרים חלילה שאתה צריך להיות במצב של עוני, אבל במצב של אדם שיודע לחיות חיים צנועים, שמעדיף את הערך האידיאליסטי על פני כל מיני מטרות חומריות. אז אתה תחיה חיים סבירים, בסדר, אנחנו מבינים איפה העולם נמצא היום, אנחנו לא בגן עדן של אדם הראשון. אבל גם בתוך זה יש אפשרות של בחירות שהן יותר טובות, יותר חיוביות, מאשר דברים אחרים. עכשיו, הייתי לכם דוגמה, רק כדי לסבר את האוזן. אנשים חושבים היום שאם הם התחפו את הילדים שלהם, אני יודע מה, לעבוד בכל מיני עבודות שהן מכניסות כסף, אז הם מטיבים עם הילדים שלהם. אז לא רק שהם לא מטיבים, הם בסך הכל, הם עושים חשבון ריאלי, אפילו כספי, הם מגרעים לילדים שלהם. הילד שגדל בסביבת חיים חומרית עשירה, לא עשיר, כאילו כמו שתיארנו היום, כן? כמו שיש היום אצל הבן אדם, הרבה בן אדם חיים ברמת חיים חומרית גבוהה כזאת. שיש אוכל כל הזמן ויש ויש בילויים ויש יש בילויים שבועיים ויש את הבילוי כמה פעמים בשנה, ירא כל סוחרך באירופה או בגיאורגיה, נכון? ככה כתוב, לא? כולל נשים, או זה פטורות מה זה, אבל עכשיו הן חייבות. אז הולכים לרגל ככה לכל מיני מוקדי פולחן חומרניים כאלה, ואז הילד שלך מתרגל לחיות בצורה כזאת. עכשיו, אתה יכול להרגיל את הילד שלך, הרי ילד הוא לא חלק. אתה יכול להרגיל אותו לרמת חיים חומרית הרבה יותר נמוכה, ולצרכנות הרבה יותר פשוטה. והוא יתרגל ויהיה לו טוב, ויהיה לו, לא יהיה חסר לו שום דבר. שום דבר לא יחסר לו. הוא לא יבוא ישגע אותך, אני צריך טיול מחוף אל חוף בארצות הברית לפני הבר מצווה. לרגל כניסתו למצוות. עכשיו, זה לא מספיק לו ללכת סתם לטיול לאירופה, כי זה הולכים במשפחה 3 פעמים בשנה. אז לפני הבר מצווה, מה זה? פחות מחוף לחוף ארצות הברית, כמה זה? בערך 1,000 שקל, 50,000 שקל. טירוף, גמור. עכשיו, הוא יתרגל לחיות בצורה כזאת. הילד הזה יהיה צרכן של משאבים כל החיים. עכשיו, לא רק זה, כדי שהוא ישיג את המשאבים האלו, הוא יצטרך גם להיות משעובד בשביל הדבר הזה. אז הוא יצטרך לעבוד 9 ו-10 ו-11 שעות ביום. אז מה עשית לו? גרמת לו להיות אכלן גדול של משאבים חומריים, שהוא יצטרך להיות משעובד כל החיים לייצר את המשאבים החומריים האלה. לעומת זאת, אם חינכת את הילד שלך לצניעות, להסתפקות, לחיים צנועים, אני אומר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה כלכלית, בעצם בלי קשר למה שאנחנו מדברים פה, אפילו אם נעשה חשבון כלכלי, נתת לו הרבה הרבה יותר מאשר מה שהוא הרגיל את הילד שלו. אתם מבינים לבד את החשבון, כי אם אתה מפיק חיים טובים ומאושרים ב-10,000 שקל, לעומת ההוא שהוא צריך כדי להפיק את המושג עושר וחיים טובים במושגים שלו, הוא צריך 40,000 שקל, אז אתה מבין שאתה חוסך ריאלית לילד שלך כל חודש 30,000 שקל. תעשו פעם חשבון, אתם תראו שהפערים מגיעים לבנך חיים שלם למיליוני שקלים. אני מדבר עכשיו רק על שיקול כלכלי, לא עזבו עכשיו את השאלה האמיתית, מה שהרמב״ם דן פה. גם ברמה של השיקול הכלכלי זה מעשה שטות. נכון? חזר אמרו את זמנים שלהם, איזו העשיר? שמח בחלקו. הוא אומר שמה, העושר, כל המטרה שלו זה לגרום לך להיות מאושר, להיות שמח. זה המטרה. אז אם אתה מתרגל להיות שמח בדברים הפשוטים, אז החיים שלך מאושרים, זהו. אתה גם פחות תלותי, פחות משועבד, פחות... מעבר לכל המשמעויות הרוחניות שאנחנו מדברים עליהן פה, שהן הדברים המהותיים. אפילו בשיקול הפרקטי, הריאלי, הכלכלי, כן, זה דבר שהוא שיקול נכון. טוב, מה לעשות שאנחנו לפעמים יודעים לפתור בעיות טוב בחשבון, אבל מטומטמים בשכל הישר. טוב, עד כאן. מה? עכשיו אמרתי שהיא גם שכלית מלבד שהיא מוסרית.
למה זה?
למה? מוסרי זה צד משמעותי באישיות, שהוא הקשר של הרצון הטוב. לא רק דרך השכל, גם ברצון. זה המוסר. כן.
אז למה התורה הציגה את הסוחר בצורה הזאת?
כי התורה רוצה להסביר לך דברים שהם שייכים כבר לחיים שלך עכשיו.
לא, התורה אמרה, מי שמכבד תארים, למה אני ארחון יום אחד? למה לא הציגו את זה?
לא, אז חז"ל באמת אמרו למה ארחון יום אחד, למה שכולו ארוך. כאילו, במשמעות הנצחית של הדבר הזה. ולא במשמעות העולם הזה. עכשיו, המשמעות הפשוטה היא קיימת, כי זה קרוב למושגים שאדם חי. והוא מתוך זה מסוגל להגיע לתכלית המהותית של החיים.